פסחים דף נון ד', מתחילים בעזרת השם, דף נון ג' עמוד ב', 10 שורות מלמטה, במילים אמר רב יהודה, אמר שמואל. ברכת החמה מברכים פעם ב-28 שנה. כל עם ישראל יוצאים, בדרך כלל מתאספים כולם ביחד, ומברכים ברכת החמה. מה זה הברכה הזאת? זה כשהשמש מגיעה לאותו נקודה שבה היא נתלתה, הקדוש ברוך הוא תלה אותה בזמן בריאת העולם. פעם ב-28 שנה. אבל האמת שאנחנו, עם ישראל, מברכים ברכת החמה כל יום. מתי מברכים על השמש? יוצר אור ובורא חושך. מברכים על השמש כל יום. משבחים את הקדוש ברוך הוא על הבריאה הנפלאה שהוא ברא, על השמש. מתי מברכים באופן כללי על האש? גם כן מברכים, אבל רק פעם בשבוע, במוצאי שבת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין מברכים על האור, ברכת בורא מאורי האש, אלא במוצאי שבת. למה לא מברכים בורא מאורי האש כל פעם כשבאנם נהנה מהאש? יברך בורא מאורי האש. אלא, לומדים תוספות, שהברכה על האש היא כמו ברכה על השמש. מברכים ברכת השבח, משבחים את הקדוש ברוך הוא. זה לא נחשב הנאה, הברכה הזאת שמברכים על האש. זה לא ברכה הנהנים, כמו שמברכים על אוכל, על שתייה, על בשמים, ברכת הנהנים, כל פעם כשנהנים. לא, זה ברכה שמשבחים את הקדוש ברוך הוא. מתי? פעם בשבוע. למה רק במוצאי שבת? הועיל ותחילת בריאתו הוא. כי אז נברא האש פעם ראשונה, כמו שהגמרא תבאר בהמשך. ככה אמר רב יהודה בשם שמואל. אז אמר לי, הוא סבא, אמר לרב יהודה, ויתאים האש כאלה אומרים שרבא בר ברכן אמר לרב יהודה, ישר, אמרת דברים ישרים, אמרת דברים טובים. וכן אמר רבי יוחנן, גם רבי יוחנן אמר שלא מברכים על האש, בורא מאורי האש, אלא במוצאי שבת. מספרת הגמרא בעניין הזה, אולה, היה רב חשוב, הווה רכיב חמרה ואזיל, הוא רכב אגבי החמור. והווה שקיל ואזיל, רבי אבא מימיני, היה הולך רבי אבא מימינו של אולה, ורבא בר ברכן המסמלי מצד שמאלו של אולה. אמר לי רבי אבא, שהיה בימינו, היה בימינו של אולה, אמר לי רבי אבא לאולה, האם ודאי דאמריתו משמי דרבי יוחנן? האם זה נכון מה שאומרים שאתם אמרתם בשם רבי יוחנן? אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת? הועיל ותחילת בריאתו הוא? ככה הוא שואל את אולה. אמרנו ש... וכן אמר רבי יוחנן, אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת. אז רבי אבא שואל את אולה, תגיד, זה נכון מה ששמעתי, שאתה זה שאמרת את זה בשם רבי יוחנן? עכשיו, אולה הבין שכנראה, אם רבי אבא שמע את זה ממישהו, ממי הוא שמע את זה? כנראה מזה שעכשיו בשמאלו, מרבי בר ברכנה. שככה באמת אמרנו, שיש אומרים שההוא סבא אמר לרב יהודה, ויש אומרים שרבא בר ברכנה אמר את זה לרב יהודה, שככה אמר רבי יוחנן, שהם מברכים על האש שלה במוצאי שבת. אז הוא הבין שכנראה זה היה רבא בר ברכנה, זה שאמר את זה. עכשיו, הוא לא רצה לצוק עליו, לבייש אותו. אז מה עשה אולה? כי אולה התפלא, מה זאת אומרת שהוא אומר בשמי דבר כזה? אני הרי לא אמרתי. אז הדר אולה, אחרי שהוא סיים לדבר עם רבי אבא שהיה מימינו, הוא סובב את הראש לשמאלו לכיוון רבא בר ברכנה, וחזה בי ברבא בר ברכנה בישות, הכוונה בפנים זועפות, הסתכל על רבא בר ברכנה בפנים זועפות. מה, אתה אמרת דבר כזה בשם רבי יוחנן? מאיפה אתה לוקח את זה? אני הרי לא אמרתי לך את זה, הוא היה הרב. אני לא אמרתי לך דבר כזה בשם רבי יוחנן, כך הוא התכוון לרמז לו. עכשיו, מה הבעיה? למה, מישהו חולק על רבי יוחנן? מישהו חולק על ההלכה הזאת שלא מברכים בורא מאורי האש אלא במוצאי שבת? התשובה היא בוודאי. לפי דעתו של אולה, לא רק במוצאי שבת מברכים בורא מאורי האש. מתי גם? גם במוצאי יום הכיפורים, כמו שאנחנו נוהגים לעשות. אמנם מוצאי יום טוב לא מברכים בורא מאורי האש. המוצאי שבת, מוצאי יום הכיפורים, מברכים בורא מאורי האש. למה? כי כל השבת וכל היום הכיפורים היה אסור. היה אסור להדליק אש. ועכשיו מותר. לעומת זאת, ביום טוב, לצורך אוכל נפש, מותר להדליק אש. לצורך הכנת מאכלים ליום טוב. בכל אופן, אז אולה הביט ברבא בר בר חנה בכעס. כאילו, אתה אמרת בשם רבי, אתה אמרת דבר כזה, מי אמר לך שככה אמר רבי יוחנן? שמברכים בורא מאורי האש רק במוצאי שבת ולא במוצאי יום הכיפורים? אמר לי, אז רבא בר בר חנה אמר לאולה, ענה לבה האמרי, אני לא דיברתי, לא אמרתי את ההלכה של רבי יוחנן לעניין ברכת בורא מאורי האש במוצאי שבת, לא על זה מה שדיברתי. לא דיברתי על זה שלפי רבי יוחנן לא מברכים בורא מאורי האש במוצאי יום כיפור, אלא האמרי, דיברתי את דבריו של רבי יוחנן על הלכה אחרת. דתני תנא קמיה דרבי יוחנן, יום אחד באו ושנו ברייתא לפני רבי יוחנן. רבי שמעון בן אלעזר אומר, יום הכיפורים שחל להיות בשבת, שבת שהיא גם יום הכיפורים, אף במקום, הרי יש במשנה, ראינו במשנה האחרונה, ראינו שהיו מקומות שנהגו להדליק נר ביום הכיפורים, והיו מקומות שנהגו לא להדליק נר ביום הכיפורים. אז אף במקום שאמרו שלא להדליק את הנר ביום הכיפורים, אז ביום הכיפורים שחל בשבת מדליקים נר. ערב יום הכיפורים, ערב שבת, מדליקים נר, לא מדבר במוצאי שבת, מדבר איתך על ערב שבת, ערב יום הכיפורים. מדליקים את הנר מפני כבוד השבת. שיהיה אור בשבת, שלום בית. והני רבי יוחנן בתרי, כשרבי יוחנן שמע את הדברים האלה, את הברייתא הזאת, אז הוא ענה, וחכמים אוסרים, חכמים אוסרים עד מוצאי שבת, שאסור להדליק נר ביום הכיפורים, גם אם הוא חל בשבת. באותם המקומות שנוהגים לא להדליק נר ביום הכיפורים. עכשיו, יכול להיות שרבי אבא ועוד רבנים הבינו שאני התכוונתי להגיד בשם רבי יוחנן שבמוצאי יום הכיפורים לא מברכים בורא מאורי האש, כי אמרתי ששבת יום הכיפורים, שחל יום הכיפורים, לא מברכים, לא מדליקים את הנר. אבל זה לא זה מה שהתכוונתי. אני לא התכוונתי על להדליק נר מוצאי יום הכיפורים שלא מדליקים. אמר לי, אז אולה נחה דעתו, והוא אמר לרבא בר בר חנה, עדה, תהי, זה אני באמת מסכים שזה באמת כך צריך להיות קיים, מוכן לקבל את ההלכה הזאת. כי בורא מאורי האש מברכים גם במוצאי יום הכיפורים, אני לא מוכן לקבל דבר כזה שרבי יוחנן אמר אחרת, אני יודע שהוא לא אמר אחרת. מה שאתה מדבר על העניין הזה של מקום שנהגו, לא מדליקים נר ביום הכיפורים, אז אם זה חל בשבת, כן מדליקים את הנר. אז אני יכול להגיד לך שלפי דעת רבי יוחנן, הוא מביא שחכמים מוסרים, אז לא מדליקים נר ביום הכיפורים גם אם הוא חל בשבת, באותם המקומות שנהגו לא להדליק נר. קרי עלי רב יוסף, כשרב יוסף שמע מכל הסיפור הזה, שכשאולה היה נראה לו שתלמידו, רבא בר בר חנה אמר משהו לא טוב, אז הוא לא בייש אותו מיד, אלא הוא רק הסתכל עליו בכעס, ברמז. ועל זה שרבא בר בר חנה מיד הסביר את עצמו, הוא קרא עליהם את הפסוק הזה, פסוק במשלי. מים עמוקים מיצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. מה הכוונה? מים עמוקים, מיצה בלב איש. זה אולה שרחב אגבי החמור, והוא הבין מהדברים של רבא בר בר חנה, הוא הבין שכנראה רבא בר בר חנה הוא זה שאמר, משמו, אין מברכים בורא מאורי האש, אלא במוצאי שבת ולא במוצאי יום הכיפורים. הוא הבין את זה, אבל הוא לא אמר בפירוש למה אתה אמרת ככה, אלא בלב איש, הוא שמר את זה בליבו. ואיש תבונות לדלנה זה רבא בר בר חנה, שהוא דלה את מה שהיה בליבו של רבו אולה, והוא הבין שהוא כועס עליו על זה, שהוא אמר, הוא סבור שהוא אמר בשם רבי יוחנן, שהם מברכים בורא מאורי האש, אלא במוצאי שבת ולא במוצאי הכיפורים, והוא תיקן. והינו כמן סברוע. למה באמת? אולה ורבא בר בר חנה לא הסכימו לדבריו של רבי אבא שהביא, אין מברכים על האש, בורא מאורי האש, מוצאי ביום הכיפורים, אלא רק מוצאי שבת. למה הם סוברים שמברכים גם במוצאי יום הכיפורים? כמן סברוע, כמו מי הם סוברים? כי עד אמר רבי בנימין בר יפת, אמר בשם אותו רבי יוחנן. הם קיבלו בשם רבי יוחנן שהוא אומר אחרת. הוא אומר, מברכים על האור, לא רק מוצאי שבת, אלא בין במוצאי שבת, בין במוצאי יום הכיפורים, וכן עם הדבר, ככה העולם נוהגים באמת, וככה גם אנחנו נוהגים, עד שיש הבדל. מוצאי שבת, אנחנו מדליקים נר בשביל לברך בורא מאורי האש, אבל ביום הכיפורים, אנחנו לא מדליקים נר בשביל לברך בורא מאורי האש, אלא משתמשים עם נר ששבת. דהיינו, נר שהדליקו בערב יום הכיפורים, ועל הנר הזה מברכים במוצאי יום הכיפורים, בורא מאורי האש. מביאה הגמרא קושייה על רבי בנימין בר יפת, מברייתא, מי טיבי, אין מברכים על האור, אלא במוצאי שבת. לא במוצאי יום הכיפורים. למה במוצאי שבת? הואיל ותחילת בריאתו הוא, כמו שאנחנו נראה בהמשך, שהאש התגלתה ונבראה במוצאי שבת. לכן מברכים רק אז בורא מאורי האש. וכיוון שרואה, מברך מיד. לפי דעת התנא הראשון, לא מברכים את זה בהבדלה, אלא מיד שמאנם רואה אש מוצאי שבת, מברך ברכת בורא מאורי האש. אחר כך בהמשך יעשה הבדלה. רבי יהודה אומר, לא מיד יברך בורא מאורי האש, אלא סודרם על הכוס. בזמן של הבדלה, מברך בורא פרי הגפן, בורא מאורי האש, בורא מני בסמים, המבדיל בין קודש לחול, מסדר את כל הברכות על הכוס. אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה. ובאמת, רבי יהודה הרי מודה שמה? שמברכים בורא מאורי האש רק במוצאי שבת ולא במוצאי יום הכיפורים. אין מברכים על האור אלא מוצאי שבת. זה רבי יהודה מסכים. כל מה שהוא חולק על תנא קמא זה האם מברכים את זה מיד מוצאי שבת או שסודר אותם על הכוס. אבל זה שמברכים רק מוצאי שבת רבי יהודה מודה. אז אם כן, רואים מכאן שלפי רבי יוחנן, מברכים בורא מאורי האש רק מוצאי שבת, ולא מברכים מוצאי יום הכיפורים. עונה הגמרא מה שאמרנו קודם, לא קשה, זה לא סותר. כאן, מה שרבי בנימין בר יפת אומר שמברכים גם במוצאי יום הכיפורים ולא רק מוצאי שבת, מדובר באור ששבת, שהוא כל היום הכיפורים, דלק, הדליק אותו בערב יום כיפור, הוא דלק כל היום כיפור, מוצאי יום כיפור, מברכים עליו בורא מאורי האש, שאנחנו באמת נוהגים לעשות. וכאן הברייתא שאומרת שלא מברכים בורא מאורי האש, אלא מוצאי שבת, מדובר באור היוצא מן העצים ומן האבנים, דיינו עצים שאת עכשיו, דיינו אש שעכשיו מדליק עכשיו נר, מוצאי שבת, או מוצאי יום הכיפורים. מוצאי יום הכיפורים, אתה לא מברך בורא מאורי האש אם אין לך נר, אלא אם כן יש לך נר שדלק כל היום הכיפורים, אבל מוצאי שבת אתה מדליק נר ומברך על זה בורא מאורי האש. יש פה שתי ברייתות שסותרות. תנא אחד, האור היוצא מן העצים ומן האבנים, שהדליקו את זה במוצאי שבת, מברכים עליו בורא מאורי האש. מצד שני ברייתא אחרת, תנא אחד, ברייתא אחרת, הם מברכים עליו, אבל זה לא סותר, לא קשיא. כל ברייתא מדברת על זמן אחר. כאן, הברייתא שאומרת שמברכים גם על נר שהדליקו במוצאי שבת, במוצאי שבת, כאן שמענו שמברכים רק על נר שדלק כל היום, מדברים פה לגבי ברכת מורי האש במוצאי יום הכיפורים. לגבי הסדר שמברכים בורא מאורי האש במוצאי שבת, האם מברכים את זה יחד עם הברכות של ההבדלה, או שמברכים את זה מיד כשרואים אש, אפילו לא בזמן של ההבדלה, מברכי הגמרא, רבי מפזרן. רבי היה רואה אש, היה מברך בורא מאורי האש. אחרי זה היה עושה הבדלה, לא קשור, לא בירך בורא מאורי האש. בירך בורא מאורי האש כשראה נר. בירך בורא פרי הגפן והמבדיל בין קודש לחול כשהיה לו כוס. בירך בורא מיני בסמים כשהיה לו בסמים. הוא פיזר את הברכות של הבדלה כל פעם כשהיה לו. הוא בירך על מה שהיה לו. לעומת זאת רבי חייא, בכנסם, היה מברך את כל הברכות כסדר, כמו שאנחנו רגילים לברך מוצאי שבת. בורא פרי הגפן, מאורי האש, בורא מיני בסמים, מבדיל בין קודש לחול. מברכים את כל הברכות יחד. אמר רבי יצחק ברב דימי, אף על פי שרבי היה מפזרם, היה יכול לברך ברכת בורא מאורי האש מיד מוצאי שבת לפני הבדלה, בכל זאת, כשהוא היה בא לעשות הבדלה לבני ביתו בבית, חוזר וסודרן על הכוס, היה מברך את הברכות האלה שוב פעם על הכוס, כדי להוציא ידי חובה את בניו ובני ביתו. למדנו תחילת הברייתא, למה מברכים ברכת בורא מאורי האש על נר שמדליקים במוצאי שבת, רק במוצאי שבת, כי אז נברא האש. האש נבראה מתי? מוצאי שבת. שואלת הגמרא, אז והוא במוצאי שבת עברי, והתניא, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השקיעה לצאת הכוכבים, שנקרא בין השמשות. איזה 10 דברים? אלו הן. הדבר הראשון, באר. בארה של מרים, שעם ישראל שתו מהמים של הבאר הזה, בזמן משה, בזמן המדבר. והמן שאכלו עם ישראל במדבר. וקשת, כתב, הצורה של האותיות של לשון הקודש, ומכתב העת, ואחרת שבו כתבו את הלוחות, את האותיות שבלוחות. והלוחות עצמם, האבן סנפרינון, שאתה אבן מאוד מאוד קשה, מיוחדת. הדבר השביעי, וקברו של משה שהיה בהר, שנעלם, המקום שלו, ומערה שעמד בו משה, כשהקדוש ברוך הוא הראה לו את כבודו, ואליהו הנביא עמד שמה, משתמש באותה מערה. הדבר התשיעי, פתיחת פי האתון, שדיברה לבלעם בפרשת בלק. הדבר העשירי, הוא פתיחת פי הארץ, סבלוע את הרשעים, את הדת קורח, שזה בפרשת קורח שם נאמר. רבי נחמיה אומר, משום אביו, אף האור, גם האש, הנה רואים שהאש נבראה מתי? בערב שבת, לא במוצאי שבת. דבר נוסף, אומר רבי נחמיה בשם אביו, והפרד, אמנם שפרד נולד כשיש כליים בין סוס לבין חמור, זה לא דבר חדש שמישהו ימציא, זה כבר נברא בערב שבת בין השמשות. רבי יושיע אומר משום אביו, על דבר נוסף שנברא בערב שבת, אף העיל שאברהם בן שחט בעקידת יצחק במקום יצחק בנו, וכן השמיר תולעת שיכולה לחתוך אבנים, ששלמה המלך חתך עם זה את האבנים לבית המקדש. רבי יהודה אומר, אף הצוות, שעם זה מעקמים מתכת. הוא היה אומר, רבי יהודה, הרי צוות בצוות המתאבדה. איך עושים צוות? הרי צוות זה ברזל, מתכת. איך אתה מעקם את המתכת לעשות אותה בצורה של צוות? על ידי צוות אחרת. וצוות הקמה את המן עבד, אז מי עשה את הצוות הראשונה? הלאי. באמת, צריך לומר, בריאה בידי שמיים היא. אמר לי, מי שחולק עליו לא חייב להיות, אם זאת ההוכחה שלך, יכול להיות שהצוות הראשונה נעשתה בדרך אחרת, על ידי יציקה. אפשר יעשה נה בדפוס, דיינו יעשו יציקה, כמו שעושים כלי כסף וכלי נחושת, ויקבן, הכיוון, יקבע את כולה בבת אחת, יעשה יציקה כשהמתכת רותחת, ואז יעשה את זה בצורה של צוות. הלאי, באמת, הצוות הראשונה בידי האדם היא, ככה סוברים עד אלה שחולקים עליו, על דבריו של רבי יהודה. בכל אופן, כאן ראינו שלפי דעתו של רבי נחמיה, של אביו של רבי נחמיה, מתי נברא האש? בערב שבת. וכאן בברייתא הקודמת ראינו שמתי נברא האש? במוצאי שבת, לכאורה זה סותר. לא קשיא. איזה אש נברא במוצאי שבת? באור דידן, האש שאנחנו משתמשים בה. איזה אש נבראה בערב שבת? הגמרא מנסה להגיד שזה מדובר באור של גיהנום, באש של הגיהנום. אור דידן נברא במוצאי שבת, אור דגיהנום בערב שבת. שואלת הגמרא, ואור דגיהנום? מה, אתה מדבר על האש של הגיהנום? היא נבראה עוד לפני בריאת העולם. בערב שבת תברי, והתניא, 7 דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואחד מהם זה האש של הגיהנום. ואלו הן. הדבר הראשון שנברא קודם בריאת העולם זה התורה. דבר השני, תשובה, שאפשרות לחזור בתשובה. דבר השלישי וגן עדן, דבר הרביעי וגיהנום, ודבר החמישי וכיסא הכבוד, ודבר השישי בית המקדש, דבר השביעי הוא שמו של מלך המשיח. וגמרא מביאה ראיה, כל אחד מהם שנברא לפני בריאת העולם. תורה דכתיב, התורה אומרת על עצמה, השם קנני ראשית דרכו, לפני כל הדברים האחרים. תשובה דכתיב, בטרם ערים יולדו, מכתיב בהמשך המזמור כתוב, מה בטרם ערים יולדו, מה נברא? תאשב אנוש עד דקה. עד שהוא ידכה את הלב לפניך ויחזור בתשובה. ותאמר שובו בני האדם, רואים שבטרם ערים יולדו כבר נבראה התשובה. גן עדן דכתיב על גן עדן, והייתה השם אלוקים גן בעדן ממתי? מקדם לפני בריאת העולם. גיהנום דכתיב, כי ארוך מאתמול תפתה. תפתה, מה פירוש תפתה? כל המתפתה ביצרו נופל בגיהנום. זה כבר מאתמול, זה כבר קודם בריאת העולם. כיסא הכבוד בבית המקדש, מאיפה יודעים שזה נברא לפני בריאת העולם? דכתיב, כיסא כבוד נמצא מרום, דיינו ברקיע ערבות, רקיע גבוה, מראשון, זה היה מקודם העולם, מאז ומעולם. וכן, מקום מקדשנו, זה גם כן היה מראשון, קודם בריאת העולם. שמו של משיח, מאיפה לומדים שזה נברא, שזה לפני בריאת העולם? דכתיב, יהי שמו לעולם, עוד לפני שמש כבר ינון שמו של משיח. לפני שנברא השמש, לפני בריאת העולם, כבר שמו של משיח זה ינון. אבל פה בברייתא כתוב שמתי נברא גיהנום? לפני בריאת העולם בכלל. אז איך אתה אומר שזה נברא בערב שבת בין השמשות? אמרי, מנסה הגמרא לתרץ, חללה של הגיהנום, הוא דנברא קודם שנברא העולם, הכינו את השטח. אבל ואור, מתי הביאו את האש של הגיהנום? אור דידי, בערב שבת נברא. שואלת הגמרא, ואור דידי, האש של הגיהנום בערב שבת עברי, מה פתאום? והתניא רבי יוסי אומר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום שני בשבת, אין לו קביעה לעולם. שנאמר, על האש שנבראה, כתוב, כערוך מאתמול תופתה. מסבירים המפרשים, מאתמול, הכוונה מיום שיש לו אתמול. יום ראשון לא היה לו אתמול. יום שני יש לו אתמול, את יום ראשון. אז ערוך מאתמול, האש של הגיהנום, של כל מי שמתפתה ביצרו, אז הנברא ביום שני, וכתוב על האש, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי אם הם לא יחזרו בתשובה, תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה. אתה רואה שהאש הזאת אין לה קביעה עולמית, ומתי נברא האש של הגיהנום? ביום שני? ודבר נוסף, אנחנו יודעים שיום שלישי הוא יום שנכפל בו כתוב. למה כתוב פעמיים כתוב ביום שלישי? במקום שביום שני לא היה כתוב אפילו פעם אחת כתוב. ואמר רבי בנה בריידה רבי יולה, מפני מה לא נאמר כתוב על, ביום השני בשבת, ביום השני בבריאת העולם? אתה יודע למה? מפני שנברא בו האור של הגיהנום. אתה לא יכול להגיד כתוב על יום כזה. ואמר רבי אלעזר, אף על פי שלא נאמר בו כתוב, חזר וכללו ביום שישי, ששם כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. שגם מה שנברא ביום השני זה טוב מאוד. בכל אופן, רואים מפה שביום שני נברא אש של הגיהנום. אז מצד שני, אבל כתוב שהאש נבראה בערב שבת. איזה אש נבראה בערב שבת בין השמשות? אלא מתרץ את הגמרא. אנחנו יודעים שיש דבר אחד שנברא קודם בריאת העולם, הגיהנום נברא לפני בריאת העולם, זה חללה, כמו שאמרנו קודם, הוא נברא קודם שנברא העולם. ואור דידי, האש של הגיהנום, מתי נברא? כמו שאמרנו, ביום שני בשבת נברא. ואור דידן, האש שלנו, אז ככה, זה היה שני שלבים. שלב ראשון, זה היה במחשבה. אז עלה לברות, מתי? זה היה בערב שבת. ומתי הוא נברא בפועל? לא נברא עד מוצאי שבת. תניא, רבי יוסי אומר, שני דברים עלו במחשבה של הקדוש ברוך הוא לברות כבר בערב שבת, ולא נבראו בפועל עד מוצאי שבת. דבר ראשון, במוצאי שבת, הקדוש ברוך הוא בהתחלה חשב לברוא את האש בערב שבת, ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון מעין דוגמה של מעלה. והאדם הראשון הביא שני אבנים, ותחנם זו בזו, ויצא מהם אור, יצא אש. פעם ראשונה שיש אש בעולם היה במוצאי שבת. דבר שני, שאלה במחשבה, של הקדוש ברוך הוא בערב שבת, וזה נברא בפועל מוצאי שבת, הביא שתי בהמות, סוס וחמור, והרכיב זו בזו ויצא מהם פרד. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא, הפרד לא נברא במוצאי שבת הראשונה, אלא בימי ענה היה, בזמן של ענה, בנו של שעיר אחורי, שנאמר, הוא ענה אשר מצא את היימים במדבר. מה זה הוא ענה? דורשי חמורות, אלה שדורשים מקראים, מקראות סתומים. הוא ענה אשר מצא את היימים במדבר, מה זה? אז הוא אומרים, היו אומרים, ענה, זה שקראו לו ענה, שכתוב עליו שהוא היה בן של שעיר אחורי, מצד שני כתוב עליו שהוא היה בן של צבעון, פסול היה, הוא היה ממזר. לפיכך הביא פסול לעולם. מה הסיפור? שנאמר אלה בני שעיר אחורי. איך קראו לבנים שלו? אחד מהם וצבעון, והשני וענה. זאת אומרת, ענה היה אח של צבעון, שניהם בנים של שעיר אחורי. וכתיב, אלה בני צבעון, והיה וענה. מה קורה פה? הרי אתה אומר שענה היה בן של, היה אח של צבעון, אז איך יכול להיות שהוא גם הבן שלו? הגמרא תכף תוכיח שזה הכוונה, שזה אותו ענה, שהיה בן של צבעון, שכתוב עליו שהוא גם היה בן של שעיר אחורי, איך ייתכן דבר כזה? אלא מלמד שבאמת חשבו שענה הוא בן של שעיר אחורי, למה? כי הוא נולד מאשתו של שעיר אחורי, אבל באמת הוא היה בן של צבעון, מלמד שבא צבעון הרשע על אמו, והוליד ממנה את ענה, שהוא היה ממזר. אז אם כן, רואים מפה שהוא היה פסול, תכף נראה מאיפה רואים גם שהוא הביא פסול לעולם. מה פוש תכף נראה, כבר ראינו האמת, הוא כתוב אשר מצא את הימים במדבר, בכל אופן הוא זה שהביא את פעם ראשונה, את ה, הוא הביא את, ה, את הסוס והחמור יחד, ויצא מהם הפרץ, שזה גם סוג של ממזרות. עכשיו הוא מנסה לסנגר על ענה, מי אמר שהוא היה ממזר, ודיל מטרי ענה אבו, אולי היה לשעיר אחורי בן שקראו לו ענה, ולצבעון בן שקראו לו ענה. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, אמין המילתא, אני עכשיו הולך לומר דבר, דאפילו שבור מלכה לא אמרה, אפילו שבור המלך לא אמר את זה, ומנו את מי הוא מכנה שבור מלכה? שמואל, הוא היה כל כך בקי בדינים, וההלכה כמותו בדין של ממונות, כמו מלך, שמה שהמלך אומר זה מה שמתקיים, ככה כששמואל היה אומר פסק הלכה בדיני ממונות, היו מקיימים את זה, הלכה כשמואל בדיני. אז אם כן, הוא כמו מלך, כמו שבור מלכה. יש לשון אחר, איקא דאמרי, יש אומרים, אמר רב פאפה, לא רבה, אמר רב פאפה, אמין המילתא, אני עכשיו הולך להגיד דבר, דשבור מלכה לא אמרה, ולפי זה מי זה שבור מלכה? מנו רבה, שגם רבה היה כמו מלך, למה? מסביר מלוא הרועים, ספר מלוא הרועים, שכשרבה היה אומר הלכה, היו פוסקים הלכה כמותו, כשהוא היה חולק עם הבעיה, חוץ משישה מקרים, שהסימן שלהם זה יעל כגם, חוץ משלושת ששת המקרים שהראשי תיבות שלהם זה המילים שאמרנו, תמיד הלכה כמו דבריו של רבה, אז הוא גם כן כמו מלך. ואם כן, אני אגיד דבר שאמר אותו, או שמואל, או רבה, לא משנה בכל אופן מה הם אמרו, אמר קרא, פסוק אומר, הוא ענה אשר מצא את הימים. למה צריכים להגיד הוא ענה? הוא ענה דמעיקרא, אותו ענה שהיה האח של צבעון, בן של שעיר אחורי, הוא גם כן היה הבן של צבעון. אז אם כן רואים מפה שבעצם ענה זה היה ממזר. תנו רבנן, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן באר, שמזה שתו מים במדבר, ומן וקשת, הכתב של לשון הקודש, והמכתב שאיתו כתבו את הלוחות, מה שהכתבו על הלוחות, והלוחות עצמם, האבני סנפרינון, האבנים הקשות האלה, קברו של משה באור ההר, ומערה שעמד בה משה ואליהו הנביא, פתיחת פי האתון בפרשת בלק, שנפתחה האתון של בלעם, ופתיחת פי הארץ לבנוע את הרשעים, קורח ועדתו, ויש אומרים תוספת, אף מקלו של הארון, שכשבאו לערער, על סמכותו של אהרון הכהן להיות כהן גדול, ואמרו שמשה רבנו ממנה פה את הקרובים שלו לכל המינויים, וזה לא על פי השם, אמר משה רבנו בואו ונבדוק, כל אחד מהשבטים יביא מקל, נשים את זה בתוך המשכן, ובבוקר מי שבחר בו השם להיות כהן גדול, מטה הוא יפרח, ופרח מטה אהרון, המטה הזה נברא מתי? בערב שבת בין השמשות, ויש אומרים אף המזיקים, ויש אומרים אף, בגדו של אדם הראשון, אז רש"י מביא פירוש שהבגד הזה היה בגד מאוד מיוחד, היו חקוקים בו כל הסוגי חיות והבהמות, זה נברא בערב שבת בין השמשות, פירוש אחר אומר שזה הקוטנות אור שהקדוש ברוך הוא תפר לאדם וחווה אחרי שהם חטאו בחטא עץ הדעת. תנו רבנן, 7 דברים מכוסים מבני אדם, לא יודעים מתי זה יהיה, ואלו הן, מתי יהיה יום המיטה, דבר שני, ויום הנחמה, אדם יש לו דאגה. מתי כבר יהיה, יתנחם מהדאגה שלו? לא יודע. דבר שלישי, ועומק הדין. פירוש ראשון, דין. הפסק הדין, רובם טועים בעומק הדין. פירוש אחר, עומק הדין של העתיד לבוא, זה דבר שמחוסה מבני אדם. דבר רביעי, ואין אדם יודע מה בליבו של חברו. אתה לא יודע מה בן אדם חושב. דבר החמישי, ואין אדם יודע במה מסתכר, במה הוא ירוויח ובמה לא. אדם לא יודע באיזה השקעה שהוא ישקיע, פתאום הוא יהיה עשיר גדול. יש אחד שישקיע בדבר אחד, הרוויח ממנו, ומישהו אחר באותו דבר, הפסיד. בן אדם לא יודע במה, מה כדאי לו להשקיע ובזה הוא ירוויח. בכל אופן הקדוש ברוך הוא בוודאי יודע, וכל אחד יש לו פרנסה משמיים. דבר שישי, אף אחד לא יודע מלכות בית דוד, מתי תחזור. הדבר שביעי, לא יודעים מלכות חייבת, מלכות רומי, מתי תכלה. תנו רבנן, שלושה דברים עלו במחשבה של הקדוש ברוך הוא לבראות, והם באמת נבראו, ואם לא עלו במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לבראות, דינו שיעלו, כי אם לא זה בן אדם לא היה מסוגל לשרוד את זה. דבר ראשון, על המת שיסריח. זה נראה כמו דבר לא טוב, אבל זה הדבר הטוב ביותר, כי אם לא זה, בני אדם לא היו קוברים את המת, וכל פעם היו רואים אותו, והיו מצטערים. למה הוא לא קם? למה הוא לא בא לחתונה? למה הוא לא בא לברית? ככה קוברים אותו, ומשתכח מהלב, אנשים ממשיכים את החיים. דבר שני, ועל המת שישתכח מן הלב, גם אחרי שקוברים אותו, בן אדם כל כך היה קשור אליו, איך הוא שוכח ממנו? זה גזירה טובה שהקדוש ברוך הוא גזר, שישתכח מהמת מן הלב. ודבר שלישי, ועל התבועה שתרכב, מה טוב בזה שמרכיבה התבועה? אדרבה, אם היית יכול לקנות קנייה פעם בשנה, את כל הפירות והירקות לכל השנה, היה טוב, לא מרכיב. התשובה היא שזה דבר מעלה, כי אם זה לא היה מרכיב, אנשים היו שומרים במחסנים תבועה ופירות והכל, ולא היו נותנים את זה לאלה שבאמת זקוקים. אז טוב שזה מרכיב, אנשים יודעים שהם לא יקחו, הם לוקחים כמה שהם צריכים בשביל לאכול, בימים הקרובים, ואת השאר הם לא לוקחים, כי הם יודעים שזה ממילא ירכיב אצלהם, וככה זה נשאר לאנשים אחרים, שכולם יהיה מה לאכול. ויש אומרים, אף על המטבע שיצא, את המושג של מטבעות, למה צריך לשלם כסף? הכל העולם הולך על כסף. בשביל מה צריך כסף בעולם? בן אדם הזה יזרע חיטים, בן אדם הזה יזרע שעורים, זה איתה עצי פרי כאלה, זה איתה עצי פרי כאלה, זה ילך יבנה בניינים, כל אחד יעשה מה שהוא יודע לעשות. וכולם יסתדרו, יחליפו אחד עם השני, יסתדרו ביניהם. למה נברא המטבע? כדי שיוכלו לסחור בו גם כאלה שאין להם קרקע, גם כאלה שאין להם שדה, יוכלו לקנות את כל מה שצריך. הגמרא מביאה משנה נוספת שעוסקת בדיני מנהגים. יש מקום שנוהגים את המנהג הזה, יש מקום שלא נוהגים, אז כל אחד יעשה כמנהגו. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושים. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, אין עושים. אבל אפילו במקום שנוהגים לעשות מלאכה בתשעה באב, בכל מקום תלמידי חכמים בטלים ממלאכה באותו היום. עכשיו, בדרך כלל אומרים לבן אדם, לא כל אחד רשאי לעשות את עצמו כתלמיד חכם, כי זה נראה כמו גאווה. אבל רבן שמעון בגמליאל אומר, לעולם כל אחד יעשה עצמו כתלמיד חכם, וזה לא נראה כמו גאווה. מה, בן אדם רוצה להתאבל על חובה בית המקדש, והוא לא רוצה ללכת לעשות מלאכה? זה לא נראה כמו גאווה בעניין הזה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, אתה יודע, שכשלא יורדים גשמים חלילה, הרבה זמן, עצירת גשמים, אז במסכת תענית מפורשים שיש שלוש סדרות של תעניות, צמים, שלושה ימים, עוד שלושה ימים, אחרי שבעה ימים, יש סדר שלם של תעניות, וזה הולך ומחמיר, הולך ומחריף, מחמירים יותר ויותר את התעניות, כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, ויוריד לנו גשמי ברכה, גשמי רצון, ברכה ונדבה. עכשיו, בבבל, לא היו צריכים אף פעם גשמים. למה? כי כל המים של כל העולם, היו יורדים למקום העמוק, לבבל. אז אף פעם לא היה שם עצירת גשמים. לא צריך גשמים שם. אז לכן, אין את החומרה של תענית ציבור בבבל, אלא רק תשעה באב בלבד. אז אם כן, מכיוון שאין שם צורך לגשם, ולא עושים תעניות על גשמים, ואין את החומרות של תעניות גשמים בבבל, אז גם את התעניות ציבור האחרות שמחמירים בהם חומרות מסוימות, כמו בתשעה באב, לא מחמירים את זה בבבל. שואלת הגמרא, למימרה, שלפי, מה אומר כאן שמואל? שתענית של תשעה באב, יש עליו חומר של תעניות. מחמירים עליו חומרה כמו יום, כמו תענית חמורה, כמו יום הכיפורים. מה, אתה רוצה להגיד שתשעה באב הוא תענית כל, היא תענית כל כך חמורה? למימרד הסבר שמואל, תשעה באב, בין השמשות שלו אסור באכילה ואסור במלאכה. ואמר שמואל, תשעה באב הוא לא כזה חמור. בין השמשות שלו מותר באכילה ובעשיית מלאכה. וכי תימא, כסבר שמואל, בסדר, מה אמר שמואל פה? אין חומר של תענית ציבור נוהג בבל אלא תשעה באב. לפי דעתו של שמואל, אולי בכל התעניות ציבור, חוץ מיום הכיפורים כמובן, אנחנו אומרים שבין השמשות מקלים. וכי תימא, כסבר שמואל, כל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר. והענן תנען, לגבי תענית ציבור, כשמתענים על הגשמים, כתוב שם אוכלים ושותים מבעוד יום. ומתי לא? למיעוט אימי, כנראה שכשזה כבר לא בטוח שזה בעוד יום, אלא שזה בין השמשות, זה בין השקיעה לצאת הכוכבים, שזה ספק יום ספק לילה, כנראה לאו למיעוטי בין השמשות, שאז כבר לא אוכלים ושותים. אז אם כן רואים שבכל תענית ציבור לא אוכלים ושותים בבין השמשות, אז אם כן, אם כל תענית ציבור לא אוכלים ושותים בבין השמשות, ותשע באב לפי דבריו של שמואל, בבין השמשות מותר, אז אתה רואה שלפי דעתו של שמואל, תשע באב בכלל לא נקרא תענית חמורה. אומרת הגמרא, לא. באמת, תשע באב נקרא תענית חמורה. וזה בתענית ציבור, מה שכתוב אוכלים ושותים מבעוד יום, זה לא אומר שבבין השמשות כבר לא אוכלים ושותים. אלא בשאר תעניות ציבור גם כן אוכלים ושותים בבין השמשות, בין השקיעה לצאת הכוכבים. ולכן תשעה באב חמור כמו כל תעניות הציבור, ולכן גם שם, אפילו שזה חמור כמו תעניות ציבור, תעניות ציבור בעצמם הרי אוכלים ושותים בבין השמשות. אז בתשעה באב אומר שמואל, אפשר גם לאכול לשתות בבין השמשות. אז אם כן, למה כתוב מבעוד יום? אוכלים ושותים מבעוד יום, זה לא בא למעט בין השמשות, שבין השמשות לא אוכלים, אלא זה בא למהות מי שחשיכה, מתי שוודאי יצאת הכוכבים, אז אסור לאכול ולשתות בתענית ציבור. כמובן, מדברים פה על תעניות ציבור שמתענים בהם גם בלילה, גם ביום וגם בלילה. תעניות של הגשמים, התעניות החמורות, היו מתענים גם בלילה וגם ביום, מתי היה מתחיל התענית? מי שחשיכה. וספיד לרב של שמואל, בבין השמשות לא היו מתענים, כמובן שבזמננו היום כן מתענים כבר משקיעת החמה, את הלא אוכלים ושותים. אבל בכל אופן, לפי דעתו של שמואל, בין השמשות, בכל התעניות ציבור, מותר באכילה ובשתייה. נעימה מסייע לי. אולי נוכיח, כדבריו של שמואל, שבזמן של בין שקיעה לצאת הכוכבים של תשעה באב, גם כן מותר עדיין לאכול ולשתות. כי הברייתא אומרת, אין הבדל בין תשעה באב לבין יום הכיפורים, התענית החמורה ביותר בשנה, אלא יש הבדל אחד. מה ההבדל? שזה יום הכיפורים ספיקו אסור. וזה תשעה באב ספיקו מותר. מהי ספיקו מותר? בין השמשות הוא גם, הוא הרי ספק. מה זה בין השמשות? בין השקיעה לצאת הכוכבים יש לנו ספק האם זה עדיין יום או שזה כבר לילה. אז לכאורה זה ההבדל בין יום הכיפורים לתשעה באב. מה אליו? מה הכוונה ספיקו מותר? בין השמשות. שביום הכיפורים אסור לאכול בין השמשות, ובתשעה באב לכאורה מותר, אז יש ראיה שתשעה באב בין השמשות מותר באכילה ושתייה, דוחה הגמרא זה לא ראיה, ספקו מותר, הכוונה למשהו ספק אחר. יכול להיות שבין השמשות של תשעה באב אסור באכילה ובשתייה. ומה ההבדל בין יום הכיפורים לתשעה באב, שיום הכיפורים בספק אתה מחמיר, ותשעה באב בספק אתה מקל? דבר קצת יותר קשה. כדאמר רב שישה ברי דרבידי, לבאר את המשנה, מה הכוונה ספיקו אסור? לקביע דיירך. הרי היום אנחנו, יש לנו לוח שנה מסודר, יודעים בדיוק מתי ראש חודש, מתי תשעה באב, מתי יום כיפור, יודעים הכל. אבל בזמנם, הרי היו מקדשים את החודש על פי ראייה. מתי שהיו עדים, רואים את הלבנה שהתחדשה, יש לבנה חדשה, אז היו באים לבית דין, מקדשים, אומרים שמתחיל עכשיו ראש חודש. עכשיו, יש מקרים שמקדשים את החודש אחרי 29 יום, ביום ה-30, יש לפעמים שמקדשים את החודש אחרי 30 יום, ביום ה-31. עכשיו, במקום שיש ספק, האם קידשו כבר את החודש אחרי 29 יום או רק אחרי 30 יום, אז זה הספק שההבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים. יש לך ספק, האם תשעה באב, האם היום זה תשעה באב או 10 באב? אתה לא יודע. וכן, ביום הכיפורים, אני לא יודע, האם זה יום העשירי בתשרי או יום ה-11 בתשרי, אני לא יודע אם לצום או לא לצום. אז בתשעה באב לא מחמירים לצום יומיים. ביום הכיפורים, בזמנם, היו מחמירים לצום יומיים. נורא נוראות, אבל בזמנם היו אנשים יותר בריאים מן הסתם מהאנשים של היום. בכל אופן, כמו ששם תרצו לגבי עניין אחר של ספק, שהעניין הוא לגבי קביעת דיארכה, אך הנמי גם פה לגבי הברייתא שלנו, שאמרנו שההבדל בין יום הכיפורים לבין תשעה באב זה ספק, הכוונה לקביעת דיארכה. אם יש ספק האם תשעה באב זה ביום, האם היום הזה הוא תשעה באב או עשרה באב, אתה לא צם יומיים, אלא אתה צם יום אחד. עד כאן דיברנו על דעתו של שמואל, שסובר שבתשעה באב בין השמשות, בתשעה באב בין השמשות אוכלים ושותים, ואין תענית, חומרה של תענית ציבור בבבל, אלא תשעה באב. ושאר התעניות לא מחמירים עליהם בבבל. מביאה הגמרא דעה שנייה, דרש רבה, עוברות ומניקות, מטענות ומשלימות בתשעה באב בו, כדרך שמטענות ומשלימות ביום הכיפורים. ובין השמשות שלו אסור באכילה. אז רואים דעה שחולקת על דבריו של שמואל, כי כאן רבה אומר שבין השמשות של תשעה באב אסור באכילה. וכן אמרו משמי דרבי יוחנן, שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן שבבין השמשות של תשעה באב אסור לאכול ולשתות? ואמר רבי יוחנן, תשעה באב אינו כתענית ציבור. זה מה שהוא אמר. מה פירוש אינו כתענית ציבור? מה אליו? הגמרא מביאה פה כמה הסברים. בהתחלה הגמרא ניסתה להסביר לעניין בין השמשות, שבתענית ציבור אסור, תעני ציבור, הכוונה פה, התעניות החמורות שגזרו על הגשמים, שהיו עצירת גשמים, אז היו מחמירים. אז אומרים, תשעה באב זה לא כתעני ציבור. לכאורה מה הכוונה? תעני ציבור לא היו אוכלים ושותים בבין השמשות. זאת אומרת, תשעה באב זה לא כמו תעני ציבור, אז כנראה שכן אוכלים ושותים בבין השמשות. אז אם כן, סותר, אתה אומר שרבי יוחנן אמרו בשמו, שגם בתשעה באב אין אוכלים ושותים בבין השמשות. דוחה הגמרא לא. רבי יוחנן שאמר תשעה באב אינו כתענית ציבור, התכוון למלאכה. שתענית ציבור אסור לעשות מלאכה, ובתשעה באב, במקום שנהגו לעשות מלאכה, מותר לעשות מלאכה. שואלת הגמרא, תשעה באב זה שמותר לעשות מלאכה? מה צריך את החידוש של רבי יוחנן? זה משנה מפורשת, למדנו, תנינה. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים. במקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. ואפילו רבן שמעון בן גמליאל, שהוא אמר שאסור לעשות מלאכה אפילו במקום שנהגו שכן עושים, תלמידי חכמים יכולים להחמיר על עצמם, וכל אחד יכול לעשות את עצמו כתלמיד חכם ולא לעשות מלאכה, לא אמר שאסור, אלא דחייתי ולא אביד לא מחזיק כיוערה, שאדם שהוא לא תלמיד חכם, שהוא לא עושה מלאכה בתשעה באב, במקום שנוהגים שכן עושים מלאכה בתשעה באב, זה לא נקרא גאווה. אבל מיסר להגיד שאסור לעשות מלאכה, בתשעה באב, לא אסר. אז איך יכול להיות שצריכים את רבי יוחנן שיחדש שתשעה באב מותר בעשיית מלאכה? תשעה באב אינו כתענית ציבור. מה הפירוש אינו כתענית ציבור? מה, לומר על זה שתענית ציבור אסור במלאכה ותשעה באב מותר במלאכה? לא צריך את רבי יוחנן שיחדש את זה. כי זה משנה מפורשת שבתשעה באב מותר לעשות מלאכה. אלא, מתרץ את הגמרא, באמת אפשר להגיד שרבי יוחנן סובר שתשעה באב הוא כתענית ציבור לעניין זה, שאסור לאכול ולשתות בבין השמשות. ומה שהוא אומר, אינו כתענית ציבור, זה לעניין, אלא מה, אינו כתענית ציבור, לעניין תפילת נעילה. תפילת נעילה, שבתעניות, אנחנו מתפעלים תפילת נעילה היום רק ביום הכיפורים, אבל כשהיו נוהגים התעניות ציבור על הגשמים, שהצעת גשמים, היו מתפעלים תפילת נעילה. חידוש, היו מתפעלים תפילת נעילה. אז את התפילת נעילה הזאת, שהם מתפעלים בתעניות ציבור על הצעת גשמים, זה לא נוהג בתשעה באב. תשעה באב אינו כתענית ציבור. שואלת הגמרא, מה, רבי יוחנן אומר שלא התפללו תפילת נעילה בתשעה באב? ואמר רבי יוחנן, הוא לוואי שהתפלל אדם והולך כל היום כולו. לפי דעתו של רבי יוחנן, מותר לאדם להתפלל תפילת נדבה, הלוואי שהתפלל כל היום, אין בזה ברכה לבטלה. אז אם כן, מותר להתפלל תפילת נעילה, אפילו ביום רגיל, אז בטח שהוא מותר להתפלל גם בתשעה באב, אז למה אתה אומר שתשעה באב הוא לא כמו תענית ציבור, לעניין תפילת נעילה, שבתענית ציבור יש תפילת נעילה ובתשעה באב אין תפילת נעילה, הוא יכול להתפלל תפילת נעילה אם הוא רוצה. אומרת הגמרא, זה העניין, רק אם הוא רוצה. בתענית ציבור הוא חייב, אתם חובה, אחה, בכל יום, וגם בתשעה באב, זה רק רשות. אז אם כן, יש לנו תירוץ. באמת רבי יוחנן סובר, כמו דרשתו של רבה, וכמו שאנחנו דרך אגב נוהגים היום, שבתשעה באב חייבים להתחיל לצום כבר מהשקיעה, ובין השמשות אסור באכילה ובשתייה. אז אתה שואל, הרי הוא אומר שתשעה באב אינו כתענית ציבור, בתענית ציבור מתענים מהשקיעה. מה, גם בתשעה באב צריך? התשובה היא כן. מה שהוא אומר שתשעה באב אינו כתענית ציבור, הוא מתכוון לעניין תפילת נעילה, שבתענית ציבור על עצירת גשמים היו מתפלים תפילת נעילה. אבל בתשעה באב אין תפילת נעילה, זה הסבר אחד. הסבר שני, מה הכוונה בדבריו של רבי יוחנן שתשעה באב אינו כתענית ציבור? והיא בעת אימה, מאי, תשעה באב אינו כתענית ציבור, ל-24 ברכות שהיו מתפללים מתפילת 18, בתענית ציבור, התעניות החמורות בהמשך, כשראו שלא יורדים שמים, היו מחמירים יותר ויותר את התענית, בסוף הם מגיעים לזה שהיו מתפללים 24 ברכות. המסכת תענית מבואר שם, כל המי שענה לאברהם אבינו וכולי, כל הברכות היו מוסיפים עוד ברכות על תפילת 18. זה היה בתענית ציבור, אבל בתשעה באב אין את זה. זה מה שאומר רבי יוחנן, שתשעה באב אינו כתענית ציבור. רב פאפה אמר, הסבר חדש לגמרי. באמת, תשעה באב אינו כתענית ציבור, זה כמו שהבנו בהתחלה. שאת השאלה, זה כמו שהבנו בהתחלה, זה לכאורה דבריו סותרים. הרי אתה פותח את כל השאלה מההתחלה. מצד אחד רבי יוחנן הרי אמר, שתשעה באב, בין השמשות כבר אסור באכילה ובשתייה. מצד שני רבי יוחנן אומר שתשעה באב אינו כתענית ציבור. תענית ציבור בין השמשות אסור באכילה ושתייה. ולכאורה, מה אתה מבין מפה? שתשעה באב בין השמשות מותר באכילה ובשתייה? מתרץ רב פאפה, תראה, תענית ציבור, אמרנו, זה היה, זה היה סדרה של שלוש סדרות יותר נכון, של תעניות. שלוש תעניות ועוד שלוש תעניות ואז עוד שבע תעניות. בהתחלה, כשראו שלא יורד גשם, היו צמים שלוש תעניות קלות, צמים רק ביום. אחר כך מחמירים, צמים כבר מתחילת הלילה. אחרי זה מחמירים עוד יותר וצמים כבר, ומחמירים עשיית מלאכה ועוד ועוד דברים. אז אומר רב פאפה, מה שמתכוון רבי יוחנן לומר, שתשעה באב אינו כתענית ציבור, מה אינו כתענית ציבור? אינו כמו התעניות הראשונות בתחילת החורף, שבבין השמשות מותר לאכול בתעניות האלה. אלא, תשעה באב, זה כמו התעניות ציבור האחרונות, שכבר מתענים מבערב, ובין השמשות אסור באכילה ובשתייה. וגם תשעה באב אסורה באכילה ובשתייה בין השמשות. שאלת הגמרא, מאיתי וקושייה על רבה ורבי יוחנן, שסוברים שבבין השמשות של ערב תשעה באב כבר אסור באכילה ובשתייה, הרי הברייתא אומרת, אין הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא הבדל אחד. שזה יום הכיפורים ספקו אסור, וזה תשעה באב ספקו מותר. מהי ספקו מותר בתשעה באב? לאו הזמן של בין השמשות שלו, שזה ספק אם הוא עדיין יום או שהוא כבר לילה, וכתוב שבתשעה באב הוא מותר באכילה ובשתייה. תרץ הגמרא גם כאן, אמר רב שישה ברי דרב עידי, לא, העניין הוא לקביע דיירך. כמו שבהרנו קודם, כשיש ספק, האם היום הוא היום התשעה באב, או שבכלל היום הוא העשירי באב, או נאמר יום קודם, האם זה שמיני או תשעי באב, אם יש ספק, אנחנו לא יודעים אם קידשו את החודש, האם החודש התחיל אחרי 29 יום בחודש תמוז, התחיל א' אב, או אחרי למד יום בחודש תמוז התחיל א' אב, יש לנו ספק מתי היה ראש חודש אב, אז אנחנו אומרים שבתשעה באב אנחנו מקלים בספק. אנחנו אומרים שצמים רק יום אחד. ביום הכיפורים שיש לנו ספק מתי היה ראש חודש תשרי, האם אחרי 29 ימים בחודש אלול כמו שיש לנו היום, או אחרי 30 יום בחודש אלול כמו שהיה יכול להיות בזמן שמקדשים את החודש על פי הראייה, ואז יש ספק מתי זה יום הכיפורים, אז בשביל זה יכול להיות שיצטרכו לצום יומיים, התשובה היא כן, יצטרכו לצום יומיים. ספקו אסור באכילה ובשתייה ובמלאכה. מדייק את הגמרא רגע. מה אתה אומר? אין שום הבדל בין תשעה באב לבין יום הכיפורים, אלא רק הבדל אחד. שלא יצטרכו לצום יומיים בתשעה באב, רק ביום כיפור. לכל דברים זה וזה שווין. מה אתה מבין מפה? שיום כיפור ותשעה באב שווים לשאר הדברים. אז מוכיחה הגמרא מפה, מסייע לי לרבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, אסור לו לאדם, הרי אחד מהעינויים של יום הכיפורים, של תשעה באב, זה אסור להתרחץ. אסור לו לאדם שירשית אצבעו אפילו רק במים לתשעה באב, כדרך שאסור לאדם להושיט אצבעו במים ביום הכיפורים, כשהוא רק מתכוון להנעת רחיצה. שואלת הגמרא על רבי אלעזר, מייטיבי, ברייטה, אין בין תשעה באב לתענית ציבור, אין שום הבדל, רק הבדל אחד, אלא שזה אסור בעשיית מלאכה, בתענית ציבור של עצירת הגשמים, שאמרנו שהיו מתענים את התעניות החמורות יותר, זה אסור גם בעשיית מלאכה, וזה תשעה באב מותר בעשיית מלאכה, במקום שנהגו בו לעשות מלאכה כמו שראינו במשנה. מה אנחנו מדייקים? הלכל דבריהם, לשאר ההלכות, גם תשעה באב וגם תענית ציבור, זה וזה שווים. עכשיו, בואו ניקח דוגמה. אתה אומר שאסור לאדם, רבי אלעזר אומר, אסור לאדם להושיט אצבעו במים, גם לא בתשעה באב, כמו שאסור לו ביום הכיפורים. ואילו גבי תענית ציבור, תניה, כשאמרו אסור ברחיצה, תענית ציבור, לא אמרו אלא רחיצת כל גופו, אבל לרחוץ פניו, ידיו, כל ידיו, לא רק אצבעו, ורגליו לא נאסר. אז אם כן רואים פה שתענית ציבור מותר רחיצת ידיו, רק אצבעו. אז איך אמר רבי אלעזר שבתשעה באב אסור לרחוץ אצבעו במים כמו יום הכיפורים? הרי אנחנו רואים שהברייתא אומרת שתשעה באב ושאר תעניות ציבור שווים לכל דבריהם חוץ מהעניין של עשיית מלאכה. אז כמו שבתענית ציבור מותר לרחוץ את ידיו, ככה לכאורה גם בתשעה באב מותר לרחוץ את ידיו. אז איך רבי אלעזר אמר שאסור לאדם להושיט את אצבעו במים? מתרצת הגמרא, אמר רב פאפא, התנא כולי כולי קטני. יש פה שתי ברייתות. ברייתא אחת אומרת שאין שום הבדל בין תשעה באב לבין יום הכיפורים, אלא לעניין ספק, שכשיש ספק מתי זה תשעה באב ומתי זה יום הכיפורים, אז ביום כיפור עושים יומיים ותשעה באב עושים יום אחד. הוא לא מתכוון להגיד שלשאר החומרות תשעה באב הוא כמו יום כיפור. וכן, לעניין אין בין תשעה באב לתענית ציבור, אלא לעניין עשיית מלאכה, שבתענית ציבור אסור לעשות מלאכה, ובתשעה באב, במקומות שנהגו לעשות מלאכה עושים. הוא לא מתכוון להגיד שבשאר הדברים הוא מחמיר, אלא הוא מתכוון להגיד, להקל. אין תשעה באב יותר קל מיום הכיפורים בשום דבר, אלא לעניין זה, שאם יש ספק האם היום זה תשעה באב, או שמחר זה תשעה באב, אז אני לא אעשה יומיים, אלא אני אעשה יום אחד, אבל שאר הדברים מחמירים כמו יום הכיפורים. וכן, כשהתנא של הברייתא אומר, אין הבדל בין תשעה באב לבין שאר תעניות ציבור שמתענים על הגשמים, הוא מתכוון להגיד, וכן, כל ההבדל הוא שבתשאר תעניות ציבור מחמירים שלא עושים מלאכה, ובתשעה באב, במקום שנהגו לעשות מלאכה, כן עושים מלאכה, הוא מתכוון להגיד שזה הכולה היחידה שיש הבדל ביניהם, אבל לעניין החומרות, בוודאי שמחמירים ביום הכיפורים יותר משאר תעניות ציבור. מחמירים את כל החומרות גם לעניין זה. תשעה באב מחמירים יותר מאשר תענית ציבור בעניין זה, שבתענית ציבור מותר לרחוץ ידיו, אבל בתשעה באב אסור לאדם לרחוץ אפילו אצבעו לשם תענוג בשביל להתענג בתשעה באב. ובאמת בעניין הזה מחמירים יותר. זאת אומרת ככה, מביאים שיש כולה אחת, בדבר אחד תשעה באב יותר קל מיום הכיפורים, ובדבר אחד תשעה באב יותר קל משאר התעניות, אבל בשאר הדברים אנחנו מחמירים באמת בתשעה באב כמו ביום הכיפורים, ואפילו יותר משאר תעניות ציבור, שבתשעה באב אנחנו נחמיר, כמו שאמרנו, לעניין להושיט את אצבעו במים, שיהיה אסור לאדם להושיט את אצבעו במים בשביל לרחוץ לשם תענוג, ועד כאן דף נון דלת.